הצעתי הרמב״ם ביחס לארץ ישראל. נגיד כמה מילים בנושא.
מתחילה, אני לא יודע אם זה דברי קודש, אבל יש לכם פונייה מתחת תחת לכיסא. לא, לא, לא.
מפורסמת השאלה, או ליתר דיוק הקביעה של בעל המגילת אסתר ביחס לדברי הרמב"ן שקבע בהלכה המפורסמת שכולם מכירים אותה ביחס לארץ ישראל, שם בהשמטות שהשמיט הרב, הכוונה הרמב"ם, בספר המצוות שלו. השמטות שהשמיט, השמיט את
מצוות
יישוב הארץ, נכון. את המצווה שהרמב"ן מעגן אותה באותו פסוק, וירשתם אותה ושמתם בה, שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ושם הרמב"ן מעריך ומבסס את מה שהווה ליסוד כל גישתנו ההלכתית ביחס לארץ ישראל, לבסס את המצווה הזאת. מציין בעל המגילת אסתר שם במקום על הרמב"ן, שמה שהרמב"ם לא מנה את המצווה הזאת, בגלל שהוא סובר שהמצווה הזאת אינה נוהגת לדורות. זאת אומרת, היא אינה נוהגת כיום. אינה נוהגת כיום מכמה וכמה טעמים. הוא מונה בגלל שלושת שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, בגלל שכל המצווה של מצוות יישוב ארץ ישראל היא רק בזמן של ריבונות ושלטון, ובזמן שתהיה מלכות בישראל. אבל כיום, אז אי אפשר לקיים את המצווה, ולכן הרמב״ם לא מנע אותה. הזווית הזאת של הסוגיה היא מאוד נדושה, מאוד נדועה. נכתב כבר המון ביחס לבעל המגילת אסתר, יצא אפילו ספר של מצוות ישיבת ארץ ישראל על ידי רבי יונה דוב בלומברג, ששם הוא לוקח את דברי בעל המגילת אסתר, וכמו שאומרים כיום, לא מניח מבניינו אבן על אבן. ידוע גם היחס של תשובה מפורסמת של בעל אבני נזר, שהוא דוחה את הבעל המגילת אסתר, ואחר כך יש זה שהוא כתב לו את התשובה, אז הוא מנסה ליישב את בעל המגילת אסתר, ואז כותב בנו של בעל אבני נזר, השם שמואל, עונה תשובה בשם אביו. זאת אומרת, עונה תשובה ואומר שאבא ראה את התשובה והוא מסכים למה שאני כותב פה. ושם הוא אומר לאותו תלמיד חכם שניסה ליישב את המגילת אסתר, שמה שכבודו מנסה ליישב את המגילת אסתר בגלל שראה אותו מודפס יחד עם הרמב״ם והרמב״ן, אז חשב אותו לראשון, שצריך להיזהר בכל דבריהם. אבל לא כל מי שנתפס בתקופת הראשונים זה עושה אותו ראשון. אין להתייחס אליו. דברים קצת יותר עדינים מפורסמים בשם הרב ציודה, שהיה אומר פעמים רבות. הרמב"ן מן הסתם ידע את הגמרות האלה שהבעל המגילת אסתר מציין, והוא לא מצא לנכון להתרגש כל כך מדברי הגמרא שם בכתובות על שלוש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל ובגללם אסור לעלות. כי אלה הם דברי אגדה, ואין לערב דברי אגדה בדברי הלכה, ולא בכדי הוא לא שיקלל את זה בדבריו. מהרמב"ן כל השולחן ערוך מלא הלכות, מיסודי השולחן ערוך זה מהרמב"ן, אביהם של ישראל, כמו שמכנה אותו בעל השאגת אריה. אבל מבעל המגילת אסתר היה אומר הרב צבידה, אין שום הלכה בשולחן ערוך, לא נזכר ממנו שום הלכה. דומה, יחס דומה למה שאומר בעל אבני נזר שהזכר. ומכל מקום, אז מה התשובה ביחס לכך שהרמב״ם במציאות לא מנע את המצווה הזאת, לא מנע את המצווה של יישוב ארץ ישראל בספר המצוות שלו? למה הוא לא מנע? אז פה באים מדברים שגם הם כבר מפורסמים. הרב צבידה היה אומר אותם בשם הרב, בשם אביו, ודברים זהים מופיעים גם כן באותו ספר של מצוות ישיבת ארץ ישראל של רבי יונה דוב בלומברג, ויש על הספר הזה הסכמה מבעל האור שמח, וגם הדברים האלה מובאים בספר אם הבנים שמחה. כולם מתרצים באותה דרך, שמה שהרמב״ם לא מנע את מצוות ישיבת, תודה רבה, מה שהרמב״ם לא מנע את מצוות ישיבת ארץ ישראל, זה לא בגלל שהרמב״ם חושב שזו אינה מצווה. הוא ודאי שהוא חושב שזו מצווה, זה ברור, זה עולה מכל הרמב״ם. הרמב״ם, שלא לדבר על מה שהוא כותב בסימן קוף נון ג' בספר המצוות, ביחס למצוות קידוש החודש, שם הוא אומר דברים חריפים, הוא אומר שאם יעלה על הדעת שיהודי ארץ ישראל אינם נמצאים בארץ ישראל, אם יעלה על הדעת שאין יהודים בארץ ישראל, ואז הוא מבוהל מהסברה הזאת, מההעלאה לדעת דבר כזאת, ואז הוא מוסיף חליל על האל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. אבל אם יעלה על הדעת מין אפשרות כזאת שאין יהודים בארץ ישראל, כבר בטלה כל התורה כולה, כי באמת נמחו אומות, אותות האומה, ואין יותר משמעות לכל קיום המועדים שאנחנו כיום שומרים חוץ לארץ, קידוש הזמנים, אין לזה יותר משמעות. קדושת הזמנים, יסוד התורה, בטלה התורה, בטלה היהדות, הדבר הזה בלתי אפשרי. אז הנה תפיסתו של הרמב"ם, שאם יעלה על הדעת שאין יהודים בארץ ישראל, אין יהדות. אז לא יעלה על הדעת שהרמב"ם סובר שאין חשיבות, או זה לא מצווה שיעלו יהודים בארץ ישראל, או שיהיו יהודים בארץ ישראל. זה חשיבות עליונה, בזה מותנית עצם קיום התורה, עצם קיום היהדות. גם הוא אומר שלא יכול להיות שלא יהיו יהודים, כי ישנה הבטחה שלא ימחה השם את אותות האומה מכל וכל, ולא יכול להיות דבר כזה. זה כמו שנגיד שעם ישראל הושמד, כי יהודים שבחוץ לארץ לדעת הרמב״ם הם במקרה הטוב גם יהודים, אבל כלל ישראל זה 10 יהודים בארץ ישראל. אם יש 10 יהודים בארץ ישראל, זה כלל ישראל. שאר היהודים, גם יהודים. אבל כל היהדות, זה היהדות של ארץ ישראל. זה מבוסס על דברי המשנה, בהוריות, בבחורות. הוא אומר את זה פעמיים, מה שאני מזכיר פה עכשיו. שכלל ישראל, מדן ועד באר שבע, יקרי קהל, כך אומרת הגמרא. מדן ועד באר שבע יש קהל. אימה יקרן קהל, אם הארץ, בגבולות הארץ הם יקרים קהל, והשאר הם יהודים. אבל התורה עם ישראל זה ארץ ישראל, זה עניין אחד. אז זאת תפיסת הרמב״ם, וגם בצורה מפורטת, הרמב״ם פוסק להלכה, הוא מציין בהלכה את דין הגמרא המפורסמת שם בסוף כתובות, שהכל מעלים לארץ ישראל, הכל מעלים לארץ ישראל, זאת אומרת, כופה האיש את אשתו, במקום שהיא לא רוצה לעלות, אז הוא כופה אותה לעלות לארץ ישראל, במלאב, תצא בלא כתובה, וגם כופה האישה את בעלה לעלות לארץ ישראל, ואם הוא לא רוצה לעלות, יוציא וייתן כתובתה. אז הדין הזה של המשנה בכתובות, הרמב״ם ציין את זה, בהלכות אישות, ציין גם ביחס לשבת, בהלכות שבת, אז הוא ציין שאת הדין שנזכר שם בגמרא בגיטין, שכותב עליו אונו בשבת, כותב עליו אונו בשבת, זאת אומרת, אדם רוצה לקנות שדה, ויש לו הזדמנות לקנות שדה מאיזה גוי, ואפילו בסוריה, שזה בקושי ארץ ישראל, כולי ואולי. אבל מכל מקום, התירו לומר לגוי לחתום חוזה, לחתום בשבילי בשבת, משום מצוות שהוא ארץ ישראל. הקלו באמרה לנוכרי, למרות שאמרה לנוכרי זה שבות, ורבנן העמידו דברים שבות, זאת אומרת, דינים שגזרו חכמים משום שביתת השבת, וחכמים העמידו דבריהם על שבותים, על גזרות שהם גזרו. למשל, לומר לגוי, תעשה לי איזה מלאכה בשבת, זה דבר שהוא אסור. והעמידו דבריהם אפילו במקום של מצוות דאורייתא. למשל, אם צריך לעשות ברית בשבת, ושכחו סכין מילה מעבר לרחוב ואין עירוב, אז אי אפשר להגיד לגוי, תביא את הסכין ותתבטא. זאת אומרת, תדחה פה המצווה דאורייתא לברית מילה, כי העמידו דבריהם אפילו במקום דאורייתא. אבל משום מצוות יישוב ארץ ישראל, הם אמרו אמירה לנוכרי אסורה, והם אמרו שאמירה לנוכרי משום יישוב ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל, התירו. אז דחו את אמירה לנוכחי משום מצוות יישוב ארץ ישראל. הדין הזה שהתוספות מביא אותו, גם רמב"ם מביא אותו, כותב עליו אונו בשבת, כותב עליו על ידי אמירה לנוכחי חוזה בשבת. אז פוסק את זה הרמב"ם, את זה הוא פוסק, את זה הוא פוסק. מעלת ארץ ישראל, אז הרמב"ם מציין בהלכות מלאכים, לעולם ידעו אדם בארץ ישראל, כל יוצא מארץ ישראל חוץ לארץ, דומה כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשון מסתפך בנחלת השם, לאמור לכבוד אלוהים אחרים, את זה הוא מביא. את כל זה ברור שלרמב״ם יש את מצוות יישוב ארץ ישראל. למה הוא לא מנע את זה בספר המצוות? לא בגלל שזה לא מצווה, בגלל שזה יותר מצווה, יותר ממצווה, כי זה מתאים, השלה אומר שכל הקושיות, או רוב הקושיות שמקשים על הרמב״ם בספר המצוות, הם כולם מתורצים על ידי השורשים שהוא השריש בהקדמה לספר המצוות. בהקדמה לספר המצוות הוא השריש 14 שורשים, 14 עקרונות, שעל פיהן הוא מציין מה נכון למנות ומה לא נכון למנות. ואם מעיינים טוב בעקרונות שהוא השריש, רוב, אם לא כל השאלות ש... נוהגים לשאול על ספר המצוות, הן נופלות. וכן פה.
מצוות יישוב הארץ היא מצווה
כללית, לשם זה הוא לא מנע אותה. יפה, יישר כוח. בדיוק כך, זו התשובה המפורסמת שהרב צבי היה אומר אותה, הרב היה אומר אותה, על כל פעמים הרב צבי היה אומר שככה הרב אומר. וכמו שהזכרנו, אז גם רבי יונה דב בלומברג אומר אותה. ומביא את זה בעל אמא בני שמחה, כי מצוות יישוב ארץ ישראל מצווה כוללת. וכבר ציין הרמב״ם שם בהקדמה לספר המצוות, שאין ראוי למנות מצוות הכוללות כל התורה כולה. ובאמת, את המטבע הלשונית הזאת, שמצוות יישוב ארץ ישראל מצווה כוללת כל התורה כולה, זה מטבע הלשונית שנמצאת מפורש בבעל אור החיים הקדוש, בסוף פרשת עכשיו אני לא זוכר אם סוף פרשת ניצבים או סוף פרשת וילך. כל פנים סוף פרשת או ניצבים או וילך, במה ניצבים? על כל פנים הוא אומר, כי מצווה תשבעת ארץ ישראל, מצווה כוללת כל התורה כולה. אז הנה ככה, הרמב״ם כבר ציין שמצוות הכוללות כל התורה כולה, אין ראוי למנות אותה, מצווה תשבעת ארץ ישראל, מצווה כוללת כל התורה כולה, על כן אין ראוי למנות את זה, ולכן הרמב״ם לא מנה את זה, לא בגלל שזה לא מצווה, אלא בגלל שזה למעלה ממצווה. כן, מה רצית לומר? כן, יש הרבה. שהוא לא מנה, כן. למשל, הרמב״ם לא מנה את מצוות תשובה. אלא הוא מנה מצוות וידוי. אבל תשובה, הוא לא מנה. שרשימה ארוכה מאוד. יש מצוות קדושים תהיו. הרמב״ם לא מנה את המצווה שקדושים תהיו כי קדוש אני. טוב, עד שאני אענה לך, אני אציג את זה בצורה של קושייה. זאת אומרת, עד שאתה מציג את זה בתור שאלת הבהרה, אז אני אקדים. על אף התשובה המפורסמת הזאת, שהיא כבר מוברכת בפי כל, וכמו שציינו, אמרו את זה פה גדולי עולם, ענקי עולם, אמרו את התשובה הזאת. אני, לכשעצמי, מעולם, בצורה חד משמעית, לא זכיתי להבין את התשובה הזאת. ואני לא בטוח שאני מבין אותה עד עצם הרגע הזה. למה? כי בהתאם למה שעמית מעורר פה, אז יש לשים לב. זה נכון שבעל אור החיים הקדוש הזה אומר שמצוות ישיבת ארץ ישראל מצווה כוללת כל התורה כולה. אמת. כך הוא אומר. רק דומני שהמשמעות של מצווה כוללת כל התורה כולה, זה מתאים לדברי הספרי המפורסמים שהרמב"ן הביא אותם בסוף הרמב"ן המפורסם שהזכרנו פה בספר המצוות. אותו ספרי שאומר שמצוות ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה. זאת אומרת, זה מין מצווה כזאת שהיא כמו תלמוד תורה כנגד כולם. אז מצוות ישיבת ארץ ישראל, מצווה, כל המצוות כולם הם תלויים במצווה הזאת. יש כמה מצוות שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. ציצית, שבת, אז גם מצוות ישיבת ארץ ישראל. ודומני שזו המשמעות של דברי בעל אור החיים הקדוש. אבל אם אנחנו נדייק טוב, נשים לב, לא רק נתפוס את הסיסמה, שהרמב״ם ציין שמצוות כוללות אין ראוי למנותה, אלא גם נפתח את דברי הרמב״ם ונקרא שם בפנים, אז אנחנו נגלה מדוע אין ראוי למנות מצוות הכוללות כל התורה כולה. כי הרמב״ם מפרט ומסביר ועונה לשאלתך מה זה מצווה כוללת כל התורה כולה. והוא מסביר, מצווה כוללת כל התורה כולה, כלומר מצווה שאין מעשה קונקרטי שאתה צריך לעשות את זה לצורך קיומה, אלא אתה צריך לקיים את כל התורה כולה בשביל לקיים אותה. למשל, ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם. למשל, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. מה אתה צריך לעשות בשביל לקיים את מצוות ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם? אתה צריך לקיים את כל מצוות כולם. אין פה מעשה קונקרטי. מה אתה צריך לעשות על מנת ויתם קדושים לאלוהיכם? או קדושים תהיו, כי קדוש אני השם לוקחם, מה אתה צריך? אתה צריך קיים את כל התורה כולה. קיים את כל המצוות כולה. אז לא שייך לציין מצווה כוללת כל התורה כולה. מצווה שהתנאי לקיומה זה כל התורה כולה. כי אין לזה משמעות, כי אם כך תמנה כל מצווה פעמיים. על כן, אין ראוי למנות מצווה כוללת כל התורה כולה. כך, עד כמה שידוע לי, עד כמה שאני זוכר, עד כמה ש... זה כך, תבדקו ותראו. כך הרמב״ם מסביר מה זה מצווה כוללת כל התורה כולה. וממילא, אתם מבינים את מה שאני לא מבין. כי אם זה ההסבר, אז מה זאת אומרת? אז מצוות ישיבת ארץ ישראל היא איננה מצווה כוללת כל התורה כולה, כי יש מעשה קונקרטי שאם אתה עושה אותו, אתה מקיים את המצווה, אתה לא עושה אותו, אתה לא מקיים את המצווה. כל פנים, שמנית, אני חוזר, אמת, זה מצווה כולל כל התורה כולה, כך קורא לזה בעל אור החיים הקדוש. אבל קונקרטית, בהבנת בהבנת התוכן של הביטוי הזה בפי הרמב״ם, על פניו זה לא מתאים. ולא זכיתי להבין דברי מעורי עולם אלה של רבותינו, הרב ציודה והרב, וגם שאר החכמים הנסרחים. ואומרים כדוב מתם, כן?
אם אנחנו מסתמכים על הגמרא, שאומרת שכל אדם בחוץ לארץ, כאילו אין לו אלוה, וכל כאילו המצוות שם, כאילו נעשה לצינונים, וכאילו המצוות זה יקבע בארץ, אנחנו אומרים שבאמת, הישיבה בארץ ישראל, שתובע, כן, יש כל המצוות.
לא, אין לי... אני לא מערער על זה, זה דבר ברור, ברור שמצוות שיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות כולם, וכמו שאתה מזכיר לנו טוב, זה שקולה לא רק שקולה, אלא הנה, כן, מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, וכן, לרשתך את ארץ מגוריך, להיות לך לאלוהים. אתה נכנס לארץ ישראל, אין לך לאלוהים. אתה נכנס לארץ ישראל, אין לך לאלוהים. ב-40 אלף חלוצי שהצבא ונכבשה הארץ לפני המקום. אם אתם נכנסים, הארץ מחובשת לפני המקום, לכן נכנסים, כי יכול להיות מחובשת לפני המקום. מדרשים כאלה שמפוזרים לרוב כאלה וכדוגמתם בדברי חז"ל, אז כן, ודאי, ברור, ברור. לא, לא על זה אני מערער. אני רק מהרהר על מה זאת אומרת, מדוע הרמב״ם לא מנע את זה בתור מצווה. וזה אם זה מצווה השקולה כנגד כל התורה כולה, זה לא סיבה לדעת הרמב״ם לא למנות אותה. כי הרמב״ם איננו מפרש, עד כמה שאני מבין, את המושג כולל את כל התורה כולה, במשמעות של שקולה כנגד כל התורה כולה. ודאי שהרמב״ם סובר שמצוות ישיבת ארץ ישראל זה מצווה עליונה בחשיבותה, שכל התורה כולה מותנית בה, והאמונה מותנית בה. אין מצווה חשובה ממנה, ברור. הרמב״ם ודאי סובר את זה. אלא, למה הוא לא מנה את זה בתור מצווה? ואל תגיד את התירוץ, זה מה שאני מקשד, זאת אומרת, ודאי, זה אמת, אם הרב ציודה אמר את זה, אם הרב אמר את זה, זו אמת, רק אני עכשיו לא מבין. אני מקשד כמו שאני מקשד לתוספות, אני לא מבין, לא זכיתי להבין. אז אני אומר, לא מבין מה הם אומרים, כי הרמב״ם אומר שאין למנות מצוות כוללות, לא בגלל חשיבותן הנעלה, אלא בגלל שאין לצייר, אין מעשה קונקרטי מסוים שאותו אתה צריך לעשות. מצווה כוללת כל התורה זה כמו ושמרתם את כל מצוותיי. שאין מצווה מסוימת שאתה צריך לעשות, אין אקט מסוים שאתה צריך לעשות. אתה צריך לעשות את כל האקטים כולם, את כל התורה כולה אתה צריך לקיים כדי לקיים את המצווה הזאת. מצווה כזאת אין ראוי למנות אותה, כי כבר מנית, מה שמנית, את כל המצוות כולה. אבל מצוות ישיבת ארץ ישראל, ודאי שיש לך מה לעשות. אתה צריך לעלות לארץ, לבנות בית, לנטוע עץ, לטייל פה בארץ, לכבוש את הארץ, להחיל ריבונות על הארץ, כמו שמסביר לנו הרמב"ן. יש המון דברים לעשות, קונקרטיים. ואותם אתה צריך, וברגע שעשית אותם, קיימת את המצווה. אז למה לא למנות אותה? כן. עדיין, זה לא כמו, אתה לא באמת, אם לא קיימת את כל המצוות כולם, לא קיימת את מצוות ישיבת ארץ ישראל. לא חושב שיש מי שסובר דבר כזה. מצווה כולל את כל התורה כולה, כלומר אתה צריך לעשות את כל התורה כולה בשביל לקיים את המצווה הזאת. שוב אני אומר, זו הדוגמה שהרמב״ם מביא. הרמב״ם מביא דוגמה כגון, ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם. אז זה לא בגלל שאתה צריך לעשות שלושה דברים. עד כאן הערה הראשונה. הערה שנייה, אני לא בטוח שאין שיטות כאלה שאומרות שמצוות ישיבת ארץ ישראל עיקרה ועניינה זה הכרזת ריבונות של מדינה. זאת אומרת, באותו רגע שעם ישראל מתעקד ומכריז שהוא ריבוני, בזאת התקיימה מצוות ישיבת ארץ ישראל. והשאר אפשר להגיד שיש, בטח שיש שיטות כאלה, ישות מלכו ועוד, אגב, ייתכן שבעל המגילת אסתר, על כל פנים, רב צדוק, כך הוא מסביר את דעת המגילת אסתר, שכל מצוות ישיבת ארץ ישראל זה רק הריבונות. זאת אומרת, באותו רגע שישנה מדינה, אתה מקיים את המצווה. יש פה עם ריבוני, אתה מקיים את המצווה. והשאר זה הכשר מצווה. זה מצווה רבה, זה דברים גדולים מאוד, אבל נקודת קיום המצווה זה מתי שאתה מכריז ריבונות. שלא נניחן, זה הכל מוגן בדעת הרמב"ן, שלא נניחן ביד זולתנו מן האומות. במה אתה לא מניח את הארץ ביד זולתך מן האומות? זה לא במה שאתה מסתובב פה ואתה מתנחל ואתה תופס מאחז. אתה לא בזה מניח או לא מניח את זה ביד זולתך מן האומות. במה שאתה מתאגד כעם ומכריז על ישותך הממלכתית, המדינית, בזאת אתה הופך להיות אישיות קולקטיבית שזולתך זה אומה. אחרת אתה אישיות פרטית וזולתך זה אדם. אבל שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, זה עיקר גדר המצווה, או לשממה זה נגזר מזה. עכשיו תבנה, תיישב, תיטה, תטייל, תרבה תושבים וכו'. כל זה נגזר מעיקר צורתה של המצווה, אז אולי כן יש רק אקט אחד. אני מודה, זה לא שיטה. ההסברה הזאת שעכשיו אני נוקט בה, ודאי שיש שיטות אחרות שאומרות, נכון, כל דבר זה מצווה דאורייתא, ויש גם אפשרות להוכיח שגם הפרטים של החלת הריבונות, כלומר, בניית בית, טיול, דיור בארץ ישראל של אדם פרטי, גם זה מצווה דאורייתא, וגם זה גדר מצווה. בכל מקום אני חוזר לעיקר הטיעון הבסיסי. נו, אז יש איזה 7, 8, לא יודע. יש כמה אקטים שאתה צריך לעשות לקיים את המצווה הזאת. כל מקום זה לא כל המצוות. ויש פה משהו קונקרטי שצריך לעשות. אז אני חוזר לתמיהתי, לחוסר הבנתי. מה זאת אומרת? אינני מבין פשוט את דברי הרב ציודה, אינני מבין פשוט את דברי הרב. מה זאת אומרת שאומרים שהרמב״ם לא מנע את זה בגלל שזה המצווה הכוללת? נדמה לי שזה לא מתאים בדברי הרמב״ם. כן, מי אמרה פה משהו? לא, אבל בתשובה זה מצווה כוללת כל התורה כולה, כי על מה צריך לחזור בתשובה? על כל דבר שעשית לא בסדר בתורה, תחזור בתשובה. על כל המצוות כולם, זה נכון, במפרט התשובה, אז יש כמה מצוות קונקרטיות, נכון. אבל מכל מקום, שנייה, אבל מכל מקום, תשובה יש לשוב על כל המצוות כולם. אז לכן זה מצווה כוללת כל התורה כולה. כן? כבודו רוצה לומר משהו?
אני, מחילה, לגבי תשובה, יש מדי אמר שאמר שתשובה קדמה לעולם.
כן, זה נכון.
אני גם קדמה לעולם, קורא לו, צריך אני קורא בתורה.
באמת, 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 זה מה שהזכרנו, שהרמב״ם לא מונע את מצוות תשובה. הוא לא מונע את מצוות תשובה, כי באמת זו מצווה כוללת כל התורה כולה, ואתה גם מזכיר שזו מצווה חשובה מאוד, שחוץ מהמימד המצוותי שבה יש במימד כזה נשמתי, שכל המציאות כולה הולכת ונגזרת מהתשובה. טוב, יש לנו כוח? כן?
הרב, לפי זה, לפי ההגדרה שהרב
מסכים
מהרמב״ם, שמצווה שכוללת כל התורה כולה, זאת אומרת שצריך להשיג אותה, אז זה מסתדר דווקא לפי הפשט של פרשת וים שמוע. הקדוש ברוך הוא מתנה את הישיבה שלנו בארץ ישראל, בכך שנקיים את המצוות. אם אני אקיים את המ� אז כן, יש פה
איזושהי איתות
של כל המצוות בישיבת ארץ ישראל.
צריך לחשוב על מה שאתה אומר. מה אתה אומר? אתה אומר...
הוא אומר, הבאה תליה.
הבאה תליה.
שני מילים.
יפה. אולי, רק אני צריך להקל את הדברים, ונחשוב על זה בתוך כדי דיבור. אז איך קוראים לך?
לירן.
אז מה לירן אומר לנו? אומר, תראו, אם לא תהיה ארץ ישראל, אם לא יהיו כל המצוות כולם, אז לא יהיה לכם ארץ ישראל. אז זה נקרא מצווה כוללת כל התורה כולה. זאת אומרת, אם לא תקיים את כל המצוות, אז אתם תגורשו מארץ ישראל. טוב, צריך לחשוב על זה. כי... אז מה? אז יוצא שאנחנו לא נזכה לעשות את המעשים הקונקרטיים של החלת ריבונות ובניית בית ונטיית עץ וכדומה ועוד, אם לא נשמור את כל התורה כולה, כי עבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. אז יוצא שכן צריך לקיים את כל התורה כולה בשביל לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, לכן זה מצווה כוללת כל התורה כולה.
יש שם בתשובה, כתבים תשובה.
תשובה על הכל, ויש מעשים קונקרטיים.
כן, רק זה לא בדיוק. כי במצוות תשובה, בואו נדבר בדוגמה שהרמב״ם מביא בעצמו. כדי לקיים את המצווה, אין סימון על משהו מסוים שאתה צריך לעשות, אלא אתה צריך לעשות את הכל. מחדש לנו פה לירן שזה לא בשביל לקיים את גדר המצווה. גדר המצווה, אם אתה תקיים, אתה תקיים, כמו שאמרנו, על דרך הלאה, ריבונות, נטיית בית, טיול וכדומה ועוד. אבל מכל מקום, טכנית לא תגיע, זאת אומרת, לא תצליח להחזיק מעמד בזה, אם לא תשמור את כל התורה כולה. אני מודה שזה יכול להיות דרך מוצא. זאת אומרת, מה היתרון של דבריך? שבאמת, אם נסביר ככה, זה יהיה בסדר. עדיין, יש פה חילוק. ייתכן שבאמת עד להתחשב בחילוק הזה שעכשיו אני אציב בו. שהחילוק הוא, כי שוב, כשמותם מצוותיי ועשיתם אותם, אני לא יודע מה אני צריך לעשות באופן קונקרטי, אם לא את כל המצוות כולם. ואתם קדושים לאלוהיכם, או קדושים תהיו. אינני יודע מה אני צריך לעשות באופן קונקרטי, אם לא את קיום כל המצוות כולם. בעוד שמצוות, שיבת ארץ ישראל, אני יודע מה אני צריך לעשות באופן קונקרטי, אלא, שאני לא אזכה לקיים את המעשים הקונקרטיים האלה, אלא אם אני אקיים את התנאי הנוסף, שהמעשים הקונקרטיים האלה תלויים בהם. וזה, אתה אומר, גם כנקרא, כולל כל התורה כולה. טוב? בסדר, כן?
אמרנו שמצוות המציץ שכולה כנגד כל התורה כולה. ואותה דווקא כן הרמב״ם.
לא להתבלבל חביבי, זה בדיוק הנקודה שאנחנו עכשיו מדברים עליה. מצווה כוללת כל התורה כולה, כשהיא נאמרת בפי בעל אור החיים הקדוש, היא באמת, זהו ביטוי השקול, השווה לביטוי מצווה שקולה כנגד כל התורה כולה. אבל הקושייה שניסיתי לבנות אותה פה, ביחס לרמב״ם, הרמב״ם, אם תעיין בשורשים שהקדים לספר המצוות, הוא מגדיר את מצווה כוללת כל התורה כולה, לא מצווה שחשיבותה היא כנגד מחרת, כנגד כל מצוות כולה. זה לא מחזק, זה בכלל לא על המישור. בגלל ש באמת מצוות השקולות כנגד כל התורה כולה, אם כל עניינה של ארץ ישראל זה היה בגלל שזה שקול, אז באמת באמת היה שייך למנות את זה. אלא שהרמב״ם אומר שמה שלא מונים, זה לא בגלל שזה חשוב כנגד כל התורה כולה, אלא בגלל שאין בו מעשה קונקרטי. ולראה,
אני מבין מצווה שהיא כן שקולה כנגד כל התורה.
והוא כן מנה.
שהוא כן.
רק בשביל להגיד שזה לא הגדרת המושג כולל.
זה לא
הקריטריון. בסדר, לא הבנתי, יישר כוח. כן?
שיש בכלל שני מובנים של המושג יישוב הארץ או כיבוש הארץ, כי כמו שאמרנו, לפי מה שהרב הזכיר קודם, יש שיטה שברגע של החלת ריבונות או אפילו מצוות פרטיות, אז יש יישוב הארץ, אז יש מצוות יישוב הארץ. משמע שהרמב״ם לכאורה, לפי מה שאמרנו שהוא דורש, אומר שצריך את כל המצוות כולם כדי לקיים את משבת יישוב הארץ, אז הוא לא מקבל את זה בכלל כמצוות יישוב הארץ. לכאורה, ככה זה יוצא. שמה שיש נכון היום, זה לשיטת הרמב״ם בכלל לא מצוות יישוב הארץ, אלא רק מה שיהיה כפועל יוצא של קיום כל המצוות כולם.
אני לא בטוח שזה מה שאיראן מתכוון לומר. אנחנו לא צריכים להגיד את זה. אלא ייתכן שגם מצווה ש... באמת, אתה לא תחזיק בה בקיומה הקונקרטי מעמד, אם לא תקיים את כל המצוות כולם, ייתכן שאם, על כל פנים, והיה, ומבחינה היסטורית, אתה, אם לא תקיים את כל התורה כולה, אז אתה בעבדתם מרע מעל הארץ הטובה, אז יוצא שאתה צריך לקיים את כל התורה כולה בשביל לזכות לקיום הצדדים הקונקרטיים האלה. וזה גם כן אולי מתכוון הרמב״ם בתור מצווה כוללת, מאחר שהיא מותנית בקיום התורה כולה, ולכן הוא לא מנע אותה. זהו, זאת אומרת, מתעוררת פה השאלה, זאת אומרת, מה? נגיד, ועם ישראל, כמו בכל דור ודור, וכי היא תעלה על הדעת, שאני יודע אולי עתיד לבוא יותר רחוק, אולי ואולי, אם יכול להיות דבר כזה, אבל יכול להיות ש... באיזה דור מן הדורות, לא יודע, אחרי תחיית המתים, אז יהיו שם צדיקים, ולא יתקיים הפסוק, אשר אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. כי יהיו ולא יחטאו. אבל כל עוד ימי הארץ, אז גם שיעמיך כולם צדיקים וירשו ארץ, מכל מקום יחטאו. אז מה, רק תחטאו, במקום אתם תגרשו, לא תקיימו את התורה כולה, לא תקיימו את מצוות יישוב ארץ ישראל. זה, אנחנו מבינים שזה עניין כללי כזה, זאת אומרת, ועבדתי, שמרו לכם בנפתם וחרף, סרתם ונותם ולמים אחרים שתחוויתם להם, לא תשמרו את התורה, או זה נכון שכמה פעמים התורה אומרת, תשמרו את כל התורה כולה, בשביל מה תחיו וריבוויתם ובתם ורשתם את הארץ אשר השם נותן לכם. בשכר, קיום כל המצוות כולם. בשכר, שמירת המצוות תזכו לארץ ישראל. זה נכון שזה כתוב, אבל מכל מקום, כמו שעמית פה אומר, זה נכון, אז מה? עובדה שמבחינה היסטורית, קיימו לאורך מאות שנים את מצוות ישיבת ארץ ישראל, ואנחנו משוכנעים שתמיד היו אפילו הצדיקים שבהם היו שהם שעברו עבירות. כמה? מי לא עובר עבירות? אבל לא, איך שאתה עובר עבירה, במקום אתה גולה. שמבחינה תרבותית הולכת וגואה ממציאות כזו של שחיתות. כן, אז תקיע ארץ אתכם. טוב, אני אגיד לכם, כן?
יישוב הארץ זה לא רק תלוי בנו, אלא גם תלוי בקדוש ברוך הוא. לפחות מבחינת, לפי מה שהבטיח לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, וגם בפרשת השבוע בחמש...
לשנות הגאולה.
כן, לשנות הגאולה. שלמעשה, הוא למעשה מביא אותנו אל הארץ. זה קשור גם אליו וגם אלינו.
אז?
אז לכן בגלל זה... עכשיו, אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא
יעשה
את המצווה.
ולכן אי אפשר למנות את זה. אז זה דרך, בסדר. יכול להיות שזה תירוץ, יכול להיות שזה תירוץ נאה. רק אני עכשיו לא מתקשה כמה שלבים של קושייה יש לי. יש לי קושייה על הרמב״ם. למה הרמב״ם לא מנע? וכבר ציינו דרך לפתרון הבעיה על ידי התירוץ של הרב ציודה, של הרב, של... עוד גדולים. ועכשיו הקושייה שאנחנו התלבטנו פה ציבורית פה ודנו פה לכל הכיוונים, זה כבר קצת שכחנו את הבעיה של הרמב״ם מצד עצמו, ורק ניסינו להבין את דברי קודשם של הרב, של הרב ציודה. איך הם תרצים את הרמב״ם? מה זאת אומרת? שהם אמרו שמה שהרמב״ם לא מנע משום שמצווה כולל את כל התורה כולה. למה הם התכוונו? ובזה אני מבין שאתה כבר לא מנסה, עם זה אתה כבר לא מנסה להתמודד עם השאלה הזאת, אלא רק עכשיו אתה כבר תוקף את הבעיה של הרמב״ם בהנחת דבריהם של הרב ציודה, של הרב, צריך עיון. כן?
אפשר לומר שזאת מציאות חיים. מציאות של חיים שנותנת משמעות
לקיום
המצווה כולה. לא מעשה כל כך.
כן, נכון. זאת אומרת, בואו נגיד את הדברים בשני דרכים, בשני שלבים. התשובה הבסיסית שארץ ישראל זו מציאות של חיים, באמת כך כותב חתם סופר בתשובה. זה מה שעולה ממצווה קופנון ג' שהזכרנו, שאם יעלה על הדעת שאין יהודים ארץ ישראל חלילה לאל, כי הבטיח שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. זה לא יכול להיות דבר כזה. כי אם אין יהודים ארץ ישראל, אין יהדות. והתורה מדברת על עם ישראל שהוא צריך לקיים את המצוות כשיש עם ישראל. אין עם ישראל, אין תורה. זה קצת בבחינת, מפורסם את השאלה שהקשה הרמב"ן על הרמב"ם ביחס למצוות האמונה, שהרמב"ם מנע את מצוות האמונה וציין שישנה מצווה לדעת, עכשיו לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל דע את אלוקי אביך. כשהרמב"ן נקשה על הרמב"ם, זו מצווה בלתי אפשרית, לא יכול להיות שזו מצווה. משל למלך שנכנס למדינה ואמר, קבלו מלכותי, אחר כך קבלו גזרותיי. מה זה מצוות האמונה? מצוות האמונה זה תאמין שאני הקדוש ברוך הוא, ואני מקור התוקף של כל הציבורים שמכאן ואילך אתה אמור למלות אותם. עכשיו, אם אינך מאמין, אפשר לצוות על אמונה? וכמו שיבוא אדם ויגיד, אני מצווה עליך לציית לפקודותיי. יש לזה משמעות, יש לזה אפשרות. אם אני מקבל אותו כמלכי, אז מכאן ואילך, אז כן, אם הוא נותן פקודה, אין לצוות פקודה. אבל אם אני לא מקבל אותו כמלכי, אז אין פקודה שתפקד עליי ממישהו לא בר סמכות לפקד. אם אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אין מצווה להאמין. לא יכולה להיות מצווה להאמין. עד כאן קושיית הרמב"ן המדועה על הרמב"ם. ביחס לזה אגב, אז הסביר הרב ציודה שהרמב"ם ודאי מסכים לטיעון הזה של הרמב"ן, כי זה היגיון כל כך פשוט שאי אפשר לחלוק עליו. אלא מה שהרמב"ם מצווה, מציין שיש מצווה על האמונה, הוא לא מתכוון על עצם קבלת העניין האלוהי עלינו, אלא מצוות לימוד האמונה. די את אלוקי אביך, עליך לברר, לחקור, ללמוד, ולבסס את עמדתך הבסיסית של נטייתך לעניין האלוהי. אבל על עצם העניין האלוהי, אומנם כן, אין לצוות. ולענייננו, ארץ ישראל היא כאין הציר הזה. אי אפשר לצוות על ארץ ישראל. הפעם, אולי, עכשיו מהצד של... סליחה, איך קוראים לך? חגי. לא.
אני?
לא.
אסף.
מה שאסף אמר, לא מצד שאני לא מקבל את המלך, אלא שאין... לא מצד אין מקור לציווי, אלא אין נמען לציווי. אם עם ישראל לא בארץ ישראל, אין עם. אין עם ישראל ואין מי שיהיה מצווה. כי התורה כולה מדברת אל עם חי, אתה חי, יש עם מי לדבר. אתה לא קיים, אין עם מי לדבר. אז לא רק קבלו מלכותי ואחר כך קבלו גזרותיי, אלא על אותו ציר מצד ההפוך. קבלו, זאת אומרת, היו, כדי שתקבלו. אחרת, אין בסיס לעניין. לא יכולה להיות מצווה על יישוב ארץ ישראל, כיוון שזה פשוט תנאי קיומי לעצם היות הישראלי. עכשיו, רבי יהודה גרשוני, בספר עבודת הגרשוני שלו, אם אינני טועה, כן, זה נכון, כי יש פסוק שאומר שגרשוני מסתפח מנחלת השם. עכשיו אני לא מדבר על הפסוק, אני מדבר שמו של הרב. היה רב, תלמיד חכם גדול, היה מתלמידי הרב קוק, ששמו היה הרב יהודה גרשוני. והוא מתרץ בחצי מההצעה שמה שהציע פה אסף. הוא אומר, לא כמו הרב, אלא אי אפשר לצוות על מצוות יישוב ארץ ישראל, לא בגלל שהיא מצווה כוללת, אלא בגלל מה שאמרנו פה עכשיו. אי אפשר לצוות, זה כמו שמצווים אליך, תחיה. אי אפשר לצוות אליך. אם אני חי, אז מכאן ואילך יש לי לדבר. אני לא חי. זהו תנאי קודם, נכון? שזה תנאי נעלה בקודש לכל המצוות. לכן לא ציווה את זה, לא ציין את זה הרמב"ם, אבל לא מדין מצווה כוללת, אלא מדין שאי אפשר לצוות על זה. אמנם, אומר לנו פה אסף, שזה עומק הכוונה של הרב, שהוא אומר שזה מצווה כוללת. כי זה ההיות שעומד ביסוד האפשרות לכל המצוות כולם. ואולי זה גם מסתכרן עם הדברים של יוהן. זאת אומרת, תהיה, ומתוך כך, לא אם תקיים את כל המצוות, אז על ידי זה תקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא אם תקיים את מצוות ישיבת ארץ ישראל, בזאת תהיה התורה כולה, יהיו כל המצוות כולם. וזה תנאי בכל המצוות כולם. אתה לא יכול לקיים אף מצווה אם לא תקיים את מצוות ישיבת ארץ ישראל. או אין משמעות לציווי אף מצווה אם אין את מצוות ישיבת ארץ ישראל. ומאחר שזה כך, אז זה מה שנקרא כולל. טוב, זה מעניין, אבל עוד פעם, אולי, זאת אומרת, אולי. בטח אנחנו צריכים להתאמץ, להבין, לרדת אל דת קדושים, שאמרו ככה, אז. עדיין, אני אומר, המצווה שהביא הרמב״ם, זאת אומרת, הביטוי שהביא הרמב״ם בשביל להסביר את עצמו, הוא הביא את הדוגמה, מצווה כוללת, ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם. כלומר, אין משהו מסוים שאתה צריך לעשות, לכן אי אפשר לצוות על זה. לא מצד המעלה, לא מצד פנאי לקיום המצוות, לא מצד אם תקיים את כל המצוות, אז תעשה את זה. זאת אומרת, אז תעשה את המעשה הקונקרטי הזה. אלא אם תעשה את כל המצוות, אז תעשה את כל המצוות, זה מצווה כולל. אבל יכול להיות, זאת אומרת, יכול להיות שהדרכים שלכם הם נכונות, אני... כן?
גם
שהרמב"ם אמר לנו מסתכל
האמונה, שלמרות שזה דבר שהוא
תנאי
לקיום כל הזה, בכל זאת הוא הגדיר כל התורה, בכל זאת הוא הגדיר אותה במעשה
ספציפית. מצד הקונקרטי שאותו כן צריך לעשות.
אותו כן
ציווה,
אז גם בארץ
הוא היה מדבר
על היישוב.
יפה, יפה. גם אם זו מצווה כוללת כל התורה כולה, מכל מקום יש בצד קונקרטי, הנה, תשובה, הוא לא מנע מצוות תשובה, אבל מצוות וידוי הוא כן מנע. אז תמנה... אז כן תגיד, מצווה לשבת, מצווה לעלות לארץ, מצווה לנטוע, מצווה להכריז ריבונות. את זה הוא לא מנע. אבל אולי נדחה גם את דבריך אלה, כי יש חילוק. כי במצוות התשובה יש את גדר המצווה הכללית, וזה תשובה. עכשיו, כשאתה בא לממש את זה, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. אבל ייתכן שמצוות ישיבת ארץ ישראל, אם נלך על הקו של הסער, כשאתה נוטע עץ, זה עצם הוספת החיים. זה עצם קבלת על המשקל ש... באמת, אני הייתי צריך להוסיף עוד משהו. תראו, תוך כדי הרצאת הדברים, על פי רב יודל גרשוני, אז... לא מצד, לא רק מצד שזה החיים של העם, אלא מהכנף השני של הטיעון, בדוגמת מצוות האמונה. כניסה לארץ זה בעצמו המלכת השם עליהם. אם אתה נכנס לארץ, אני נלכה לאלוקים. אתה לא נכנס לארץ, אני נלכה לאלוקים. מצוות ישיבת ארץ ישראל היא בבחינת קבלו מלכותי. אתה יוצא מהארץ, אתה יוצא מהמלכות האלוקית. ועל כן לא שייך למנות את זה. זה טיעון אחר, זה לא על הקו של הסף בדיוק, אלא הצד השני. לא רק אתה לא קיים אם אתה לא בארץ, אז אין את מי לצוות, אלא אתה מחוץ לארץ, בעומק העניין, ישראל שבחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בתאריים. אתה לא מקבל את מלכות השם. כניסה לארץ רק היא המלכות השם. עכשיו, אם אנחנו תופסים את הצד הזה, ועל כן אין לצוות על זה, ופה אנחנו צריכים להגיד שגדולה מצוות ישיבת ארץ ישראל ממצוות האמונה, כי במצוות האמונה יש את פרטי האמונה שעליהם אפשר לצוות, תלמד. אבל כשאתה נוטע עץ, כשאתה מטייל, שאתה מתיישב בארץ, בונה בית, עולה לארץ, הפרטים האלה הם בעצמם אקט של קבלת מלכותי. זה קשה מה שאני אומר, אבל על מנת לתרץ את הקושייה, לעשות את זה אנלוגי לאמונה, כך, אם נלך במסלול הזה, כך יעלה. שלא רק כללות, היות עם ישראל בארצו, ריבוני ומיושב, זה קבלת מלכות השם. אלא כל הפרטים זה אקטים במלכות השם.
לימוד אמונה הוא משדרג את כלל
אבל זה לא שדרוג, רגע, זה אתה צודק, זה שדרוג, זה אומר, יש לי את האמונה רק עכשיו, בוא נעשה אותה מפותחת. אבל מה שאני רוצה להגיד פה כדי שהדברים יתיישבו, כדי שלא תהיה סתירה ברמב״ם בגישתו, אז יעלה לפי הקו הזה שהרמב״ם יסבור שהפרטים הם עצם הכללות. הם לא שידרו כללות המצווה, אלא כל פרט מהעניין של ארץ ישראל הוא המלאכת מלכות השם. טוב, אני מודע, עסק, אני, תראו, מה שאנחנו מפלפלים פה, מערים פה, בסדר, אני פתחתי בזה שיש לי קושייה, עד היום אני לא יודע תירוץ על זה, זאת אומרת, כי כל התירוצים ברוכים, יכול להיות, זאת אומרת, בטח שיש תירוץ, רק להרגיש שזה נכנס ככפפה ליד, אני עדיין לא מרגיש על ידי אף אחד מהתירוצים. שנייה, אני רואה בהתלהבות על הסעיף הזה, שחשבתי רק להגיד אותו בתור הקדמה, בתור נושא לא חשוב, שעליו אני מדבר, אז כבר... אז עכשיו אני אתחיל את השיעור. עד כאן רציתי להגיד, כל זה דברים נדושים וידועים שכולם דיברו על זה, ועכשיו רציתי להגיד לכם את זה, דבר שלא ראיתי שדיברו על זה, ועל זה רציתי לדבר. אבל את זה נעשה בשבע דקות. יש לי עוד קושייה שעליה לא, משום מה לא ראיתי שמדברים כל כך הרבה. אז בסדר, אז חג שמח, כתוב לך ברכה ושלום. הרמב״ם בסדר, הבנתי, בספר המצוות לא מנע את מצוות שיבת ארץ ישראל, בגלל שזה למעלה מן המצווה, בגלל שזה קבלו מלכותי, בגלל שזה החיים של עם ישראל, בגלל שזה מצווה כוללת. בסדר, נגיד לא ננעלו שערי תירוצים, יש לנו תירוץ. אבל יש לי שאלה, לא בספר המצוות, ביד החזקה. למה הרמב״ם לא מנע או לא ציין את מצוות שיבת ארץ ישראל? סליחה?
המצוות ביד החזקה זה על פי ספר המצוות.
אני לא בטוח בזה. מה פתאום? סליחה? הנה, אני יודע, המון דברים. אפילו מה שהזכרנו פה עכשיו. הוא ציין ביד החזקה, כותב עליו עונו בשבת. הוא ציין ביד החזקה הכל מלאים לארץ ישראל. זה אין בעיה, זה ברור שמצוות ישיבת ישראל יש לה השלכות אולי לכל המצוות, ודאי לכל המצוות. עדיין רוצה לדון בסוגיה הקודמת, או להביא אישור לסוגיה הקודמת. בסדר. פעמיים. א', דומני שזה עדיין לא פותר את הבעיה, ב', אני מציע, פשוט בשביל שנתקדם, בנקודה הזאת, נעשה סטופ במה שדיברנו, כי אני רוצה לברר עוד נקודה. כן, למה? אם הרמב״ם ודאי חושב שמצוות ישיבת ארץ ישראל היא כל כך חשובה, שיכתוב שיש מצווה שלא נכנה ביד זולתנו מן האומות. זאת אומרת, לא ימנה את זה בתוך המצוות, מהטעמים הברורים לא רק מוסים איתו, אני לא יודע, אבל בפירוט שיכתוב. למה לא כתב? אני מזדרז, ואני אומר, הוא כן כתב. הרמב״ם כתב את מצוות ישבת ארץ ישראל, את מצווה לכבוש את ארץ ישראל. הוא כתב את זה ביד החזקה, בהלכות מלכים, בפרק ה', בהלכה הראשונה, שם הוא ציין שאין המלך, אין המלך נלחם תחילה, אלא שלוש מלחמות, מלחמת זין עממים, מלחמת עזרת ישראל מיצר, ולהחריד זור של המלך. ביחס לסעיף של מלחמת זין עממים, הבית יוסף, הכסף משנה, זה מרם, והלחם משנה, הם שני מקשים את אותה קושייה על הרמב״ם. ומהקושייה למדנו מה הם מבינים בדעת הרמב״ם. הם מקשים מה המקור לכך שמלחמת זין עממים זה מלחמת מצווה. המקור לכך זה הגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה אומרת שמלחמת יהושע, דברי הכל חובה. ומקשים הכסף משנה והלחם משנה על הרמב״ם, מדוע ציין הרמב״ם את מלחמת זין עממים כמלחמת מצווה? הלא הגמרא קראה לה לא מלחמת מצווה, אלא מלחמת חובה. שנאמר בגמרא, מלחמת יהושע, חובה. אז זה לא מצווה, זה חובה. מה התירוץ? ברגע זה לא מעניין אותי. לשאלתם, מעניין אותי הבנתם. ברור להם שכשהרמב״ם אומר מלחמת זין עממים, הכוונה למלחמת יהושע. מה שהגמרא קראה מלחמת יהושע, ברור להם שהרמב״ם קרא לזה מלחמת זין עממים. רק עכשיו קשה להם, למה הוא קורא לזה מלחמת מצווה, במקום שהגמרא קרא לזה מלחמת חובה. ביחס למושג מלחמת יהושע, יש רש"י בדף הראשון במסכת סנהדרין, שהוא מציין מה ההבדל במלחמת רשות, שבית דין מוציא מלחמת רשות, זה להפוך ממלחמת מצווה, כגון מלחמת יהושע, מוסיף רש"י שני מילים, לכבוש את ארץ ישראל. זו נקראת מלחמת מצווה. מלחמת יהושע לכבוש את ארץ ישראל, לשונו של רש"י בתחילת סנהדרין, זו מלחמת מצווה, לא מלחמת רשות. אז הנה ככן, למדנו מרש"י שהמושג בגמרא מלחמת יהושע, מה שזה טריוויאלי, מובן מאליו, לכבוש את ארץ ישראל, היא המלחמה שמבינים הכסף משנה, השולחן ארוך, והכסף משנה, והלחם משנה מבינים שמה שאמר הרמב״ם, מלחמת זין עממים, זה מילים מרפאות, מלחמת זין עממים, מלחמת יהושע לכבוש את ארץ ישראל, זה מלחמת זין עממים. והמלך נצטווה לכבוש את ארץ ישראל, קרי מלחמת זין עממים. מתעוררת פה שאלה, שמלחמת, והשאלה היא כפולה. א', מלחמת זין עממים, או זין עממים, בספר המצוות, במצווה קפ"ז, אז הרמב״ם מעריך במצוות זין עממים. שאומר, מצוות זין עממים הם שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, ואז הוא גם מעריך בהסבר מה זה מצווה נוהגת לדורות ומצווה שאינה נוהגת לדורות. הוא אומר שאתה תבין שמצוות זין עממים זו מצווה נוהגת לדורות. וזה שכיום אתה לא מקיים את המצווה הזאת, זה לא בגלל שהיא לא נוהגת, היא נוהגת. כי זה שאתה לא מקיים זה בגלל ש... טכנית אתה לא יודע איך לקיים, כי אתה לא מוצא איזה פריזי. אבל בגלל שאין לך איזה פריזי, זה לא עושה את זה מצווה שלא נגיד לדורות. כי אם נגיד יופיע לך יום אחד איזה פריזי מול העיניי, מיד תתקיים המצווה, תחול המצווה של תמחה, זאת אומרת, לא תחיה כל נשמה, ותהרוג את הפריזי הזה. ובינתיים שאין לנו פריזים ויבוסים וכדומה ועוד, אז יש ביטוי כזה בגמרא ביבמות, מיתלי טלי וקאי, קדמה שכחה רבחה חי. זאת אומרת, יש מצווה שהיא תולה, תולה תלויה כביכול באוויר, קדמה שכח רבחה, מוצאת איזה מקום לנוח עליו תחול. אבל זה שאין לך על מה להכיל את המצווה, ברגע נתון, זה לא אומר שהמצווה לא קיימת. מה זה מצווה שאינה נוהגת לדורות? למשל, כך צנצנת מן, ברוח פרשת השבוע, כך צנצנת מן. זה מצווה. אין מצווה בכל הדורות לקחת צנצנת מן. זו הייתה מצווה, נגע באיזה רגע זהו, אין יותר. אבל מצווה, ציין עממי, מצווה נוהגת בכל הדורות כולן. אבל מה יצא לענייננו כדי לבנות שאלה? מצוות זין עממים זה מצווה שהרמב״ם שם מסביר, זה למחות, זה מלחמת השמד, זה לא מלחמת כיבוש, כי זה למחות את שורש עבודה זרה ויסודם הראשון. זו הגדרת המושג מלחמת זין עממים. ולכאורה מלחמת יהושע לכבוש את ארץ ישראל זה עניין אחר. השאלה הזאת היא לא מטרידה את מרן, את הבית יוסף ואת הלחם מישני, לא קשה להם, כי ברור להם שלכך התכוון הרמב״ם, והדברים יכולים להיות מוברים על פי דברים שאומר, עולה גם כן מאבני נזר בתשובה, וגם השלה אומר את זה. שדע לך, וזה גם עולה מכל פשטי המקראות בתורה, שדע לך שמצוות ישיבת ארץ ישראל וביטול עבודה זרה זה עניין אחד ממש. כי תמיד זה הולך ביחד. כשמצווה התורה על כיבוש ארץ ישראל, באותה נשימה היא אומרת, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, וירשתם אותה וישבתם בה, הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים את אליהם. כי זה הולך ביחד. ואם תרצו, זה מתקשר לנו ב... נכבשה ארץ לפני המקום. אתם נכנסים ב-40 אלף חלוצי צבא, ונכבשה ארץ לפני המקום. אתם נכנסים לארץ, היא מחובשת לפני המקום. אין אתם נכנסים לארץ, כי בכל אליהם מחובשת לפני המקום. וכן הלאה, כי גירשוני שהזכרנו מקודם. כי הארץ, כניסה לארץ, לא, דברים פורסמים, אתה אחד, בשמך אחד, כשעמך ישראל גוי אחד בארץ. אתה אחד ושמך אחד, גדול השם הוא מעולל בעוד, בעיר אלוקנו הר קודשו, אומר המדרש, המפורסם, גדול השם הוא מעולל מאוד, כשהוא בעיר אלוקנו, אי הוא בעיר אלוקנו, אי הוא גדול, אי הוא מעולל, לאו אי הוא בעיר אלוקנו, לאו אי הוא גדול, לאו אי הוא מעולל. עצם התגלות השם בעולם זה תלוי בעיר אלוקנו, תלוי בהיות עם ישראל בארץ. אז זה בעצמו הופעת השם. יציאה לחוץ לארץ, גם זה מאוד מפורסם, הרמב"ן המפורסם, שיוצאים לחוץ לארץ, בבחינת כל השפע שופע בשרי אומות העולם, ומשפיע את יסודי העבודה זרה בעולם. כניסה לארץ זה מחיית שם ושאר לעבודה זרה, כי עצם הכניסה לארץ זה מופיע את ייחוד השם, ו... עבודה זרה על ידי זה נמחה. יציאה מחוץ לארץ זה חילול השם, ויבואו בכל הוגים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומרצו יצאו, וממילא מתייקר שמם של העבודה, עבודת אלילים. ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתארה. אז הכיוון הזה כנראה הלך עליו הרמב״ם, ובאמת זו הסיבה שמבינים הבית יוסף והלחם משנה את דבריו של הרמב״ם בתור בביטוי הזה שמצוות כיבוש ארץ ישראל, כן כן, זה דבר אחד עם שלילת עבודה זרה ביסודם הראשון של שבעת המקנה, וקרא לזה מלחמת זין עממים, זה מצוות כיבוש ארץ ישראל, זה לא סתירה, כי הוא כיבוש ארץ ישראל זה שלילת זין עממים, ושלילת זין עממים זה בעצמו הולך ומוביל לארץ ישראל, זה עניין אחד. מי עוד סובר ככה? מי מבין ככה בדעת הרמב״ם? זה הרמב״ן. איזה רמב״ן? הרמב״ן. הרמב״ן שכולנו יודעים, שכולנו מצטטים כל הזמן. כי הרמב״ן זה שאומר שהשמיט הרמב״ם את מצוות ישיבת ארץ ישראל ולא מנע את וירשתם אותה ושבתם בה, באמצע דבריו המפורסמים הוא מוסיף משפט, אומר, ואל תשתבש ותאמר שמצווה זו היא מצוות מחיית זין עממים. אין הדבר כן. ואל תשתמש ותאמר, מי השתבש ואמר? הרמב״ם השתבש ואמר לטעמו של הרמב״ן, והרמב"ן אומר, אל תשתבש ותאמר, זה לא מצוות זין עממין. כי מצוות זין עממין, כל מקום שאתה תמצא את זאת אומרת, מצוות זין עממין, בעיקרון, אם הם יעזבו את ארץ ישראל, מתי ששלוש פרוטס גמעות שלח יהושע בשעה שהוא נכנס לארץ, הרוצה להשלים ישלים, רק יעזוב את העבודה הזרה, הרוצה לפנות, יפנה, הגרגשי פנה והלך לו אל אפריקה, רוצה להילחם, יילחם. אבל והיה והם ישלימו, אתה לא צריך להילחם איתם. אבל הארץ הזאת לא נניח אותה בדור מן הדורות. אתה רואה שמצוות זין עממים, אומר הרמב"ן, זה לא קשור לארץ ישראל. כי זה עניין ביחס לעבודה זרה שלהם. יעזבו את העבודה זרה, אתה לא צריך להילחם איתם. אבל לארץ ישראל אתה צריך להילחם, אתה צריך תמיד להיות ריבוני פה בארץ. זה חובתך. אלה שני מצוות, אל תשתבש ותאחד ביניהם. הרמב״ם השתבש לטעמו של הרמב״ן ואיחד ביניהם. טוב, בסדר. מכל מקום, שאלה אחרונה ובזאת נעצור. זאת אומרת, בתירוץ שלה נעצור. בסדר. שיטתו של הרמב״ם, כמו שהרמב״ן מבין אותו, המרן מבין אותו, הלחמישנה מבין אותו, שיטתו של הרמב״ם, שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, והוא מאחד את המושג הזה עם המושג מלחמת זין עממין. אבל מכל מקום, למה אתה לא כותב? אתה רוצה להגיד את הרעיון של כיבוש ארץ ישראל? תגיד אותו. זה שבאמת אתה סובר שמצוות זין עממין זה כיבוש ארץ ישראל. אבל למה לא נקעת למשל את השפה של הגמרא וסוטה? אני לא שואל פה עכשיו, כמו שהלחם משנה והכסף משנה שואלים, למה אתה קורא לזה מלחמת מצווה ולא מלחמת חובה? בסדר, זה מהטעמים שלך. אבל אם המקור של דבריך זה הגמרא וסוטה, שמלחמת זין עממין זה מלחמת כיבוש ארץ ישראל, תגיד, למה בחרת בלשון שנקרא זין עממין? שבטח נותן מקום להירורים, יכול להיות שוודאי שלך יש תירוץ על העניין, שאתה, לא קשה לך מה שהרמב"ן מקשה, יש לך דרכים לתרץ אותם, אבל לכל מקום אנחנו בני תמותה, שומעים על זה גם מי יכולים לחשוב, לאו דווקא לארץ ישראל. תגיד, מצווה לכבוש את ארץ ישראל, אין המלך נלחם תחילה, אלא לכבוש את ארץ ישראל. בעזרת ישראל מייצר ו... במלחמת עמלק. תשובה, כותב הרב בעולת ראייה ביחס לביטוי שלנו בברכות השחר, שכיוון שאנחנו מתמלאים רעננות מאותה נשמה שנתת ביתורי והנה מחיה אותי, אז גם אני מתמלא בתודעה, ברוך הנותן סתכבי בינה, להבחין. ובמה אני מבחין? ברוך שלא עשה ניגוי. למה לדבר בלשון שלילה? למה אנחנו מברכים ברוך שלא עשה ניגוי? דבר בלשון חיוב, ברוך שעשה אני יהודי. מסביר הרב, התוכן של עשני יהודי, להבין מה זה יהודי בצורה חיובית, בעומק העניין, זה נעוץ בהבנת המושג שנקרא מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. להבין את האידאה המהותית שעושה אותנו ליהודים. אל תעלה בדעתך שאתה מבין את זה. כדאי לך, המושג הזה הוא כל כך נעלה בקודש, כל כך שורשי, כל כך מקורי לכל מושגי היש וההוויה, שהם למעלה למעלה מכל התובנות שלך, וכשאתה מתעורר על הערך היהודי שבך, הרבה יותר טוב לדבר בלשון השלילה. בזאת אתה מכוונן אל מה שאמת אתה אומר. השפה החיובית מסמנת את מושגיך. מושגיך הם לעולם אינם מספיק מקיפים, עשירים, ומקוריים בתואר הנשמתי, כאשר הם מתבטאים בשפה החיובית שלך, כי לעולם המושגים האלה הם מצומצמים בקונספט, במערכת ההשגה המצמצמת הסובייקטיבית שלך. שסן יהודי, באמת, זה לאלה מכל דאמירן ועלמה. אמור בשלילת המושגים. גוי, אני לא גוי. ארץ ישראל היא על אותו משקל, ובמיוחד לרמב״ם, שמפורסם הרמב״ם בשיטתו המתענפת, הן במושגים המוסריים, בשמונה פרקים שלו, והן במושגים האמוניים, במורה נבוכים, שבהם הוא מעדיף את השלילה על פני החיוב. בעולם המוסר ענייננו להסיר את המחיצות. זה העניין. להסיר עוד ועוד ועוד מחיצות. כי באמת, שוב, מה שהסברנו פה עכשיו זה עומק דעתו של הרמב״ם. התארה הנשמתית, ההוויה הנשמתית, אין לך להמשיג אותה. מושגיך מצמצמים אותה. ההוויה הפנימית שלך, במה שאתה תסיר את המידות הרעות שלך, את הנטיות הנלוזות שלך, על ידי זה תלך ותחשף מה שהוא חי וטהור, ולמעלה מכל מגע של ידך התבונית. מוסרית כך, ורוחנית, עוד יותר מפורסם. כי הייחוד לא יושג, אומר הרמב״ם, אלא בהסרת הגשמות. התארים האלוקיים, אנחנו יודעים שלעולם אנחנו לא מדברים על העצם האלוקי. כי כל מה שאנחנו אומרים, זה רק אמירה לצורך שלילה. אנחנו אומרים מילה, ומיד אומרים לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא חי ולא בחיים. נמצא ולא במציאות. חכם ולא בחוכמה. יודע ולא בידיעה, וכן הלאה. כי באמת כל התארים, הם אינם אלא בתור בסיס לשלילת המושגים שלנו, כדי שההוויה, החיה, הנשמתית, תעמוד בתארתה המקורית. ארץ ישראל, זה זה. קדוש ונורא, וייחודי, בייחוד האלוקי, אתה אחד ושמך אחד, כשעמך ישראל הוא אחד בארץ, יש במדרש, לך לך מארציך וממולדך אל בית אביך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך, זה מכוון כנגד אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך מתוך לך לך אל הארץ אשר אראך. אנוכי השם אלוקיך, אז הרמב״ם כותב שיקר בעיניי ללמד, ליישר את הדעות, ללמד דבר אחד באמונה מכל דבר אשר הלמדו. לרמב״ם יותר חשוב ולו פרט אחד באישור השכלים באמונה יותר מכל המצוות כולם, מכל הפרטים כולם. ועל כן הרמב״ם בכל הזדמנות, גם בספרה והלכה, שלא לדבר בספרה, באמונה, במכתבה, בכל מקום אז הוא מכניס לסודות אמוני. פה, שהוא בא לי לגדור את גדרה ההלכתי של ארץ ישראל. מבחינת גדריה, הוא אומר את הכל. כי הוא אומר שמציין את החובה לכבוש את ארץ ישראל. כי זה מצוות זין עממים. אלא, פה, כיוון שיש לו הזדמנות להשיג את המסקנה ההלכתית, שאתה לא מאבד שום דבר אם אתה תגדיר את זה בצורה הזאת של מלחמת זין עממים. אבל מלחמת זין עממים, שהם יסוד, הם שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, שלילת הזין עממים, זה מתאים יותר לרוחו הפנימית של הרמב״ם, שתופס את המהות של ארץ ישראל, כתנאי להיות היהודי, התורי, האלוקי, על דרך השלילה יותר מאשר הביטוי החיובי של לכבוש מצוות כיבוש ארץ ישראל, מלחמת יהושע לכבוש. על כן מצא לנכון לציין על זה בלשון זין עממים.